the show in Philly, Boston, or Baltimore. A chance for stage folks to say hello. Another opening of another show.
שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק חמישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אוטלו, חלום ליל קיץ והסערה.
Will it ever be right? Then out of the hat is that big first night. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time and away we go. Another opening of another show.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים בשייקספיר.
בוודאי, אני רוצה להגיד לך שבדרך כלל בהיסטוריה אנחנו, אם יש לנו הוכחה שמישהו חי אי פעם, הוא יכול להיות נושא למחקר. אבל במקרה הזה יש לנו הופעת אחרת לגמרי. לא רק ששייקספיר היה חי, אבל השאלה היא כמה שייקספירים היו חיים. מפני שהיצירה כל כך פנטסטית, עשירה, רב גוונית, בקושי אפשר לייחס את זה לאדם אחד.
בשבוע שעבר דיברנו בעיקר על הטרגדיות הגדולות של שייקספיר, אבל הוא גם כתב קומדיות כמובן,
כן.
מחזות היסטוריים.
למעשה יכולנו לעסוק בו לא רק בשנה הבאה, גם בשנים הבאות. אבל זה לא בדיוק המקצוע שלנו והכיוון שלנו. אבל היום אני רוצה לסיים עם שייקספיר,
כן.
בצער רב, כי הוא ים, אוקיינוס, שאפשר להפליג בו ללא ספק שנים רבות מאוד, וכל פעם להגיע בנמל טוב, ומוצלח.
ולפעמים אתה אומר, רב החובל פשוט צריך להגיד, הגיע הזמן לעצור.
לצערנו הרב.
אז במה נעצור? אילו מחזות יהיו על סדר היום שלנו בתוכנית הקרובה?
מחזה מאוד נחמד, שמתרחש באתונה, אם כי אין כל דבר יווני בו. חלום ליל קיץ, שזה למעשה לא חלום קיץ, אלא מיד-סאמר, חלום אמצע קיץ. כן, ולדייק. זה מחזה נחמד מאוד.
אווירה קסומה, פנטזיה כזו שמתרחשת לנגד עיני הצופים.
אבל גם הומור.
כן.
וכן, השאלה שלי בקשר לאישותו, היחידה של שייקספיר נשארת בעינה.
זאת אומרת, איך בן אדם שיכול לגרום לנו לבכות בכזו אינטנסיביות, יכול לגרום לנו גם לצחוק כל כך?
המחזות הקודמים היו חלום ליל חורף.
כן. אז מה קורה שם במחזה?
חתונה באתונה. ולמעשה יש שלוש עלילות, יש שלושה זוגות, וגם זוג אחר מלכותי שמנהל את הכל, וזה, העלילה היא מאוד מסובכת, אם אתה חייב לזכור כל הזמן מי המאהב של מי, וזה מאוד מבלבל, במשך הצגה אחת, ונוסף לזה גם הזוג המלכותי, שזה דוכס אתונה, שאף פעם לא הייתה דוכסות דרך אגב, אתונה, אלא רק בימי צלבנים, זמן קצר. הגיבור המפתיע הוא פוק, שהוא למעשה לא אדם, אלא מין רוח,
כן.
נושבת, הוא מתגלמת בתוך אדם.
שובבה מאוד.
שובבה מאוד, ואוהב מאוד לעשות טריקים ולסבך את הדברים ומשתעשע.
כן.
והוא משחק על ידי ממרח. שאם עורכים אותו על עיניהם של מישהו, אז אותו מישהו הזה, בעיתונורו, מתאהב בבת הזוג או בן הזוג הראשון שהוא רואה.
קצת כמו קופידון, אבל על דרך העיתול.
בדיוק. ונוסף לזה, האלמנט המפתיע, החברתי בהצגה הזאת, הקלה כל כך, זה להקה של בעלי מלאכה, שהם מתנדבים לחקק, לכבוד, נשויי הדוכס של אתונה ומשתו, שהיא היפוליטה, מלכת האמזונות, לא פחות ולא יותר.
שהאמזונות בכלל מגיעות מתקופה אחרת, לא?
אצל שייקספיר כאן כל התקופות הן מורבבות, כן.
כי האמזונות יצורים מיתולוגיים ממש.
כן, זה בכלל לא בני אדם, חצי וסוס, זה חצי אישה. אבל ההיפוליטה...
לוחמות כאלה.
כן, לוחמות, ובכלל לא באתונה. בטרקיה.
אבל שייקספיר שופך את הכל לתוך הנזיד שלו ויוצא טעים. אז זה מה שחשוב.
הוא לא היה מבולבל. הוא ידע בדיוק. הוא היה אדם מאוד מאוד משכיל, כפי שנראה מי המשך.
אז היא מלכת האמזונות.
כן.
והיא גם מאוהבת?
היא מתחתנת, היא הקלה, כן. ומה שאני רוצה לציין כאן, האלמנט המפתיע, זה בעלי המלאכה. מופיע להקה של בעלי מלאכה, אשר מתנדבת לעלות מחזה כדי לכבד את נישואי דוקס אתונה ועם אותה היפוליטה.
כן, מלכת האמזונות.
כן, ובעלי מלאכה הם אנשים מאוד סימפטיים, אבל הם אנשים פשוטים מאוד.
כן.
שמשתדלים לשחק לא כך מצליחים. והאלמנט הקומי בלחזה יוצא מן העובדה הזאת.
כן.
ושבין שבגלובס, בלונדון, התיאטרון של שייקספיר, שחקו אנשי האצולה שבאו לראות את המחזה על הנאיביות, הפרימיטיביות של אותם השחקנים, עד שהם בכל זאת התעקשו ולשחק, וזה עניין מאוד מעניין, שבראה עד כמה שהתיאטרון היה פופולרי בימי שייקספיר,
כן.
לא בדיוק בימי אתונה, ואתונה גם כן, אבל שייקספיר לא מתייחס לזה, וזה מחזות מסוג אחר.
דיברנו גם בתוכנית הקודמת, ונדמה לי שאולי שווה להתעכב על זה עוד רגע. לא דיברנו על התמיכה המסיבית של המלכה אליזבת בתיאטרון של שייקספיר ובכלל.
בכלל, ואי אפשר להקטין את מקומו של ג'יימס הראשון, שיבוא עכשיו מסקוטלנד, והוא זה שנתן את ההשראה למקבט, למשל.
למה בעצם היא תומכת כל כך בתיאטרון? מה האינטרס שלה? מה מניע אותה?
מפני שהתיאטרון היה גם אמצעי תמולתי, כאשר אסקס, המאהב או לא מאהב, אי אפשר לדעת.
של אליזבת.
של אליזבת, כן. לעשה להכין או לא להכין הפיכה.
כן, או לא הפיכה.
או לא הפיכה. זה היופי. ומסע שייקספירי. אז הוא הזמין הצגות שמראות כיצד אפשר להרוג עריץ.
כלומר, זה היה ממש תיאטרון בשלטון הממסד.
כן, אבל הוא רצה לחנך את הקושרים כדי שהם יראו זה הבמה, שאיך אפשר לפתור את הבעיה הפוליטית על ידי רצח עריץ. אבל אליזבת חשבה שהוא יותר מדי מתעניין בהיסטוריה, ואז העמידו אותו על ספסל הנאשמים והתיזו את ראשו.
את לורד אסקס.
אסקס, כן.
הספק מאהב. ספק מהפכן.
כן. מה שמוסיף עוקץ לכל הפרשה של שייקספיר, זה הדו משמעות של המין של אליזבת, שהמלכת אנגליה, לפחות...
כן.
אנחנו יכולים לרגועים, כי אנחנו יודעים את המין של אליזבת השנייה.
אבל אם אנחנו חוזרים שוב לשייקספיר, אז מה, הוא היה מחזאי להשכרה? כל מי ששילם לו קיבל מחזה מוזמן לפי דעותיו הפוליטיות?
אני חושב שהוא היה מפל מים.
מפל מים.
כן, הוא היה, קודם כל אני מציל ספק אם היה שייקספיר אחד.
כן, אמרת.
ולא תריסר. אבל אם אפשר להגדיר את הגאון, אז היא הגאון.
אבל הוא ניסה להכניס מסרים חתרניים, גם לעקוץ את השלטון מדי פעם, או שזה לא היה ממש המנדט שלו.
תלוי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם הכוחות שעמדו ופעלו מאחוריו.
כן.
אבל היצירה שלו היא אוקיינוס. ותימשך עול קוד המין האנושי משך על האדמות.
כן, כבר ממש עכשיו מעלים בישראל שוב עוד הפקה חדשה כן. של שייקספיר.
כל הזמן, הוא פופולרי כל הזמן, וזה, אני אומר, כנראה שהוא קראת ברית עם זאוס מלך האלים, שיבטיח לו את הנצח.
או לפחות עם דיוניסוס, שהיה מופקד על חגיגות התיאטרון ביוון העתיקה.
כן, אבל הוא אין הרבה סצנות של שחרות של שייקספיר.
אני מחזירה אותנו באמת לשייקספיר עצמו, אי אפשר לדבר עליו מבלי להזכיר את רומאו ויוליה, נדמה לי.
כן, ורומאו ויוליה זה מחזה פוליטי, אם כי למחזה מדובר על משהו אירוטי.
אז איך זה פוליטי?
זה פוליטי כאשר מול אהבה עומדת החברה, עם המסורת שלה, עם המשפטים הקדומים שלה, והקורבן הן דווקא המין האנושי הרך ביותר, והצעיר ביותר, והמעורי רחמים. וכן זה החוזק העצום של המחזה הזה, שהוא למעשה טרגדיה של הטיפשות ולשנאה שבין משפחות האנוכיות, הלא מתחשבות ברצון הצעירים לחיות באושר, ומלצים אותם למות למעשה.
אם אני לא טועה, לא מזמן מלאו 405 שנים לצאת המחזה הזה, רומאו ויוליה. נדמה לי שהוא אחד המחזות המוצגים ביותר מאז שייקספיר ברחבי העולם.
פלוס המלט.
כמובן.
שזה האלוף של המחזות השייקספיריים.
אבל באמת הסיפור של רומאו ויוליה הוא סיפור טרגי. ואם אתה מדבר על המסר הפוליטי שעומד מאחוריו, אז שייקספיר לא משאיר כאן הרבה תקווה. בסופו של דבר, שני בני הזוג מתים, כל אחד מבעת חוסר ידיעה של מצבו האמיתי של האחר.
כן.
ואין סוף עצוב מזה.
אבל המחזה הוא נשק נגד הטיפשות והשמרנות והאנוכיות של אנשים מבוגרים. זה הכוח של זה. למעשה אפשר להגיד שזה מחזה טוב לתנות נוער היום בארץ, שזה מעלה את הנוער ומראה את האיכות. את הרעננות ואת הכנות של נוער מול האינטריגות, הרכובות, השפל, האנוכיות של הדור הזקן.
רק נזכיר למי שאיכשהו הצליח לפספס, רומאו ויוליה מתאהבים. לרומאו אגב יש בהתחלה אהובה אחרת.
כן.
אבל בסופו של דבר הוא מגלה את יוליה.
אבל יש שתי משפחות, מונטיגי וקפולט,
כן.
שהן שונות זאת את זאת מזה דורות. והעיר ורונה מחולקת בשני מחנות.
והזוג הזה, רומאו ויוליה, מאיים על היריבות למעשה, כי בפעם
איך?
הראשונה כן. יש איחוד בין נציגי שתי המשפחות.
סיכוי של איחוד, לצערנו כן. רב, כן.
והחברה עושה הכל כדי להפריד ביניהם.
ועל כן, המחזה הזה הוא אפילו מחזה מהפכני, אפשר להגיד, בזה שהוא דורש, למשל, אצלנו בשומר הצעיר, היה מאוד פופולרי, כי ראינו בזה מאבק הנוער נגד הדורות, הרקובים והסכנים והמושחתים.
בעצם שייקספיר אומר כאן לצופים, אם לא תשתחררו מהכבלים שככה בתוכם אתם שבועים, אם לא תשתחררו מהסנאות שלכם ומהמריבות שלכם, אתם תביאו את המין האנושי במובן מסוים לכליה, כי הזוג בסופו של דבר מת.
כן, אבל יחד עם זאת ראינו את ההמנון הזה לרעננות ולכנות הנוער. ובמאבק בין הדורות ראינו את שייקספיר לצד תנועות הנוער.
Thank you.
הוא עצמו לא היה בחייו הפרטיים איזה רומנטיקן גדול, נכון?
הוא היה אדם שהתעשר והצליח, קנה שלושה בתים, זכה לחסד המלכה והמלך, לאחר זאת ג'יימס הראשון.
עם מי הוא התחתן?
הוא התחתן אין הת'וויי, זה השם שלה, שהייתה בת 23 כשהוא היה בן 18. אבל כנראה שקרה משהו אחר מפני שהיא ילדה את הילד פחות מתשעה חודשים אחרי הנישואים.
טוב, זה קורה.
אם הוא היה רק בשמונה עשרה, אפשר לסלוח לו. לא, בת 23 פחות.
והם מתחתנים, והם מביאים לעולם, אם אני לא טועה, כמה ילדים. כן, ו... משפחה די גדולה.
כן, יש פרט אחד שאני אציין. אהבתו של שייקספיר לילדים. בעולם הרזות שלו, כל פעם שמופיע ילד, הופך רך ורקשני ורחים, מפני שקרה לו אסון גדול. הבן שלו, בן 10, שלא היה, נקרא המלט, אלא הנט, זה השם פופולרי אז באנגליה, מת.
איך?
הוא מת. מחלה? בגיל, הוא מת. ואתה כבר, זה היו הרבה מיטות בדור הצעיר.
כן.
וזה כנראה הכניס בו את אותה אהבה ורחמים ורקות וחום, שמרגישים זה בכל המחזות שלו. וזה עושה אותו יותר קרוב לנו ואנושי, ונצחי אפשר להגיד.
אתה מדבר כאן על רכות ועל אנושיות, אבל שייקספיר הצליח לתפוס גם את אחד הרגשות האנושיים הכי אכזריים, וזה הקנאה.
זה נכון.
אוטלו הוא מחזה שכולו מכוון לרגש הבאמת אכזרי הזה, או המטריף הזה, שמעביר אדם על דעתו.
כן, אבל אל תשכחי ששייקספיר גם מעלה את יאגו כדמות הנבל הקלאסי ביותר, הונס, יאגו. נאמר שם באירוניה, עמוקה מאוד.
בוא נזכיר את סיפור המחזה.
אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו אישי. הייתי בפורטוגל.
כן, קורה.
זה קורה, ויש שם הפיכה.
גם זה קורה, אבל יותר נדיר.
הפיכת הפרחים. ושם היה זה פרופסור יהודי, שהפגיש אותי עם מנהיג המהפכה, שהוא היה אוטלו. נין השם הזה, חבר אוטלו, אמר לי, הוריי היו שחקנים, והם חשבו שזה המחזה המוצלח ביותר, והעמוק ביותר, והמלהיב ביותר, וכן, אני קראו לבנם היחיד אוטלו, והנה אני פה.
מה קורה שם?
יש כאן כולם בעיה מי הוא, זה מאור, אולי הוא ערבי, אולי הוא חושי, זה אף פעם לא ברור מה המוצא שלו, אבל הוא עומד בשירות ונציה, שהייתה מעצמה ימית. עכשיו, לפי מה שבדקתי, לא היה שום אדם שחור אור בראש הצי הוונציאני. הרי זה הפנטזיה של שייקספיר.
בכלל הייתה היכרות באנגליה של אותה תקופה עם אנשים שחורים?
סוף סוף האנגליה עומדת להיות אימפריה.
עומדת להיות, אבל עדיין לא.
לא.
היא מתחילה את צעדיה.
כן, היא שמעה, היא קוראת, היא מאוד סקרנית על מה שקורה מסביב לה. וזה מסביר את האלמנטים הקולוניאליים שאפשר למצוא אצל שייקספיר. יש בעיה של אמביציה, של אינטריגה, של שפלות, שאפילו דוגמה, יאגו, שקספיר קוללו כל הזמן הונס יאגו, יאגו הישר, כאשר הוא בדיוק ההפך המוחלט מזה.
אבל מה הקשר בין אוטלו לבין יאגו?
בין אוטלו לבין יאגו, עמוק מאוד. באה הזקת מלחמה, הטורקים עומדים לתקוף את קפריסין, והקפריסין שייכת לוונציה. וכן, ונציה מארגנת ומופיע במחזה גם הדוקס, הדוג'ה, שהוא גם השופט העליון וגם השליט העליון של ונציה, אם כי למעשה זאת אוליגרכיה מאוד מושרשת. ואז קורה שאוטלו, שיהיה המפקד, ממנה את קסיו, לא סגנו. אבל כדי לומר את קסיו, הוא חייב להוריד את מי שחשב שהוא יסגנו, וזה יאגו. אבל כן, יאגו רוצה להתנקם.
כן.
נזכיר כאן שאצל שייקספיר, נקמה זה אלמנט מאוד חשוב, כאשר בסוחר בוונציה מעליבים את יהודי שיילוק. אז הוא אומר, מה, אנחנו לא בני אדם? כשמקים אותנו, זה איננו כואב? כשאנחנו פוסים אותנו, אין לנו דם זורם.
מה שהפך לימים אצלנו בתרבות הישראלית, כשצובטים אותי, אני לא מצטבט.
בדיוק. ועל כן, העניין הזה של הנקמה, זה אחד הכוחות החזקים ביותר. אם כי למעשה, זה משהו עקר. רק סטיספקציה אישית, אנוכית,
כן.
של הנוקם. אבל זה כוח שמניע אנשים לעשות מעשים בלתי מחושבים ובלתי מוסריים, אפילו הרסנים לגבי עצמם. וזה כנעשה נקמת הקורבן על מי שמנסה לנקום על ידי מעשים בלתי מחושבים. זה מאוד מאוד חזק, ואנחנו נפלים היום שהיו כאלה רגשות, אבל מדי פעם קוראים בעיתון של היום יום מקרים כאלה.
כן, בוא נאמר ככה, נקמה לא פסה מן העולם, לצערנו.
כן. אולי בדורות הבאים יתיעלם, אבל איזה אתה לא הגענו לגן העדת הזה.
אני אוהבת את האופטימיזם שלך.
טוב, אני היסטוריון, עד הסוף אנחנו כבר לא קופים.
זאת אומרת, פתחנו קצת, יש סיכוי שנתפתח עוד.
Let's hope, let's pray.
אז אוטלו למעשה מונע את קידומו של יאגו, ויאגו רוצה לנקום. כן. ואז נכנסת דסדמונה לתמונה.
היא לא נכנסת, היא כבר הייתה,
היא כבר שם.
הייתה אשתו של אוטלו.
כן.
וזה... הניסויים הללו עוררו קצת הרימו גבות בוונציה, מפני שזה היה בלתי צפוי, שביתו של אציל וונציאני תנסה לאדם שהוא לא בדיוק וונציאני ממוצאו.
כן.
הוא משרת נאמן של וונציה, אבל זה לא אותו דבר. אבל כן, הנקמה באה דרך דסדמונה, ודרך מטפחת,
כן.
אם אפשר להגיד ככה. יאגו הוא אדריכל מאוד מאוד תוחכם. הוא בונה את נקמתו שלב שלב, מערכה אחרי מערכה, והכל כדי לעורר נקמתו של אוטלו. למעשה הוא רוצה להרוס את אוטלו, אם כי כאילו הוא עושה את הכל כדי להיכנס בשילוטו של אוטלו במקומו של קסיו.
כן.
ועל כן הוא הורס גם את קסיו וגם את דסדמונה. הוא מעורר את אוטלו, את המחשבה, שדסדמונה לא נאמנה לו. ויות והוא אהבה אותה מאוד, זה הורס אותו משנה נפשית. ואין לו כוח אלא לעשות דבר אחד, לרצוח אותה.
והכל בגלל המטפחת שמשמשת כמעין עדות לבגידה.
כן, המטפחת הזאת היא מתנה של אוטלו לדסדמונה, אבל אחרי זה דסדמונה נתנה את המטפחת לעוזרת שלה, שהייתה נשואה ליאגו. והיא צנה ורצה לעשות מטפחת.
כן.
ופתאום יאגו מגלה את המטפחת הזאת, פתאום בונה האדריכל הזה, השפל, מניין שלם של נקמה באמצעותה של המטפחת, שהיא למעשה סיבת מותה של דסדמונה, שתיחנק על ידי אוטלו בעלה במיטתה. ככה שהמחזה הזה משאיר אותך עם הרגשה מחרידה.
כן.
זה מסעיר אותך, ואין נקודה של אור כאן. וזה מראה לפי דעתי רב גווניותו של שייקספיר, שדיברנו קודם על קומדיה שמתרחשת באתונה.
כן.
עכשיו עבדנו לטרגדיה שמתרחשת בוונציה, למעשה בקפריסין, השכנה שלנו.
אז עברנו כאן על אהבה שמסתיימת בטרגדיה בגלל מעורבות המשפחות והדור המיושן. המשכנו באהבה שמסתיימת בטרגדיה בגלל הקנאה והרגש הקטלני שלמעשה בוער ומעכל את האהבה הזו. ואנחנו עוברים לסיפור אהבה אחר. הפעם אהבה היסטורית, ידועה מאוד, בין אנטוניוס לבין קליאופטרה. שגם היא בסופו של דבר תסתיים במוות ובטרגדיה.
אבל אל נשכח שאנטוניו בא ממחזה אחר. קודם, יולוס קיסר, הוא האדם הזה, אשר בנאום המפורסם ביותר בתולדות הספרות, הופך את נוקמיו של הרפובליקה, שהם טענו שהם חייבים לסלק את קיסר כדי להציל את המסורת הרפובליקאית של רומא, הוא הופך אותם לפושעים בעיני העם, הוא מכשיל את
את ההפיכה למעשה.
את ההפיכה, כן. ולמעשה במערכה האחרונה
של יולוס קיסר,
קיסר מופיע אותו גיבור מרקוס אנטוניוס שמופיע עכשיו במצנות קליאופטרה. למעשה אז הוא מופיע בנצח וכאן הוא יקבל נוסח. כן.
וצריך לומר כמובן מרקוס אנטוניוס דמות אמיתית,
לא ספק,
וגם קליאופטרה דמות שבאמת כל כך הרבה נכתב ודובר בה וצויר בה והומחז בה והוסרט בה, אחת הנשים שכנראה הצליחו לאתגר את הדמיון של אנשים ברחבי העולם יותר מכל אישה אחרת.
אני חושב שלהגיע הוקים כל הזמן בעולם הבא, שכל פעם מזכירים אותה.
מאוד יכול להיות.
כן.
מה סוד הקסם של קליאופטרה?
קודם כל, היא הייתה מלכה, והיישוב הרומאים הרפובליקאים הריצו מלכות שלא היו להם מפני שהם סילקו את המלכים בראשית ההיסטוריה של רומא.
אבל היא מלכת מצרים.
כן. מלכת מצרים גם חלקים של ארץ ישראל דרך אגב, אבל זה לא, כרגע לא מעין אותנו.
ואיך נוצר הקשר הזה בין מלכת מצרים לבין מצביא רומאי?
רומא אימפריאליסטית רצה לכבוש את מצרים. והיא נתקלה אז עם המלכה הזאת.
כשבדרך כלל כובש מנסה לכבוש מדינה מסוימת, זה לא מסתיים באהבה בין הכובש לבין הנכבש, או לפחות מי שמנסים לכבוש אותו.
הייתה גם תופעה מוזרה מאוד. קליאופטרה הייתה נשואה לאחיה.
נשואה לאחיה?
כן.
מפני שזה ילדים מאוד מוצלחים.
לא, זה מסורת. ושושלות המלכותיות של מצרים, אח היה נושא את אחותו.
היא נחשבה לאישה נורא יפה, נכון?
כן, כנראה.
אם כי כשרואים כל מיני דיוקנאות שלה, ראיתי יפות ממנה בחיי.
אז אולי האומנים לא היו כל כך חום.
יכול להיות.
כן.
היא הייתה המלכה בפועל או שאחיה הוא זה שמלך?
לא, אחיה היה קטין.
כלומר, גם הייתה נשואה לאחיה וגם הוא היה קטין.
כן.
יופי.
זה סידרו פרעוני. כן. לא חייב ללמוד ממנו.
לא, עומד בכל החוקים הקיימים היום, מקסים.
כן, אבל זה תקופה אחרת.
ברור, ברור.
מקום אחר, אם כי לא כל כך מרוחק מאיתנו. ובכן, כאן באה הטרגדיה שרומא לא יכולה לסבול שמלכה זרה תשלוט, קודם כל מפני שהייתה איזושהי מסורת אנטי-מלכותית. למעשה כל הפרשה הזו, אנטוניוס קליאופטרה, זה ערב הפיכתה של הרפובליקה הרומית לאימפריה, למלכות. מפני שהבעל ברית של מרקוס אנטוניוס היה אוקטביאן במחזה הקודם,
כן.
יולוס קיסר. למשל בסוף יולוס קיסר מופיע אוקטביוס, כבעל ברית של מרקוס אנטוניוס, ואוקטביוס הוא אוגוסטוס, הקיסר הראשון של רומא, והמנצח של קליאופטרה.
אז אנטוניוס נשלח על ידי אוקטביוס?
לא, הייתה טריומבירט, כלומר, הרוצחים של קיסר חילקו את האימפריה
כן.
בינם לבין עצמם, שחלק של המזרח שלנו היה בידי, נפל בידי מרקוס אנטוניוס, על כן הוא הופיע כאן, באזור הזה שלנו.
והוא יוצא בראש צבא רומאי לכבוש את מצרים.
וכובש אותה.
אז הוא פוגש את קליאופטרה שם, והם מתאהבים.
אני לא יודע אם היא אהבה אותו.
לא, אבל אני זוכרת את מה שקרה כשהוא מת, למשל. נשמע שכן הייתה לה, שכן היה לה רגש שלה, ואתה חושב שזה היה רק חיבור פוליטי?
לא, אבל כאשר הוא מת, היא הפסידה את השלטון.
אתה אומר שהצער שלה היו מאחוריו עוד מניעים.
כן.
אז איך בעצם, מה מתואר בסיפור פגישתם?
היא הייתה מעוניינת. לקבל את התמיכה הרומאית, שזאת הייתה המעצמה הצבאית הגדולה של תקופה, ואין אחרת.
צריך לומר שהתמיכה הרומאית לא הייתה זרה לה, כי לפני אנטוניוס היא גם הייתה המאהבת של יוליוס קיסר, כך טוענים.
אני לא יודע מה הם טוענים, אבל בכל אופן נולד להם ילד, קיסריון, שהוא היה היורש העצר. ומענו, היא כאילו רצתה לכבוש את ההדתו של קיסר, להישאר מלכת מצרים או להוריש את מצרים לבן המשותף שלהם.
יש גם סיפור כזה על איך שהיא פגשה את יוליוס קיסר.
כן, מאוד, מאוד רומנטי ותיאטרלי, ואפיתי אומר קולנועי. היא הסתתרה מתחת שטיח.
כן. התגלגלה בתוך השטיח.
כן.
ללא שום בגד לגופה.
כן.
או לפחות עם לבוש מינימלי.
מינימלי לגמרי.
כן. כן.
וכאשר היא רצתה שהוא יראה אותה, המשרתים, העבדים הביאו את השטיחים, פתחו אותם, והתגלגלה פתאום כפי הייתה ביום לידתה.
בחורה אסרטיבית.
אטרקטיבית, אבל גם אטרקטיבית הפוליטית. זה היה בימוי פנטסטי. היא רצתה להפתיע ולהיבוש, והיא הצליחה.
אבל עכשיו, אחרי שיוליוס קיסר נרצח, יש לה מטרה חדשה, וזה מרקוס אנטוניוס.
כן. הוא למעשה היה כבר שליט של שליש האימפריה, ולמה לא שליש האימפריה? ונוסף על זה כאן יש נקודה מאוד מעניינת. מרקוס אנטוניוס היה איכשהו מקורב אילוס קיסר, גם מבחינה משפחתית.
כן.
כן. אבל כן הוא חשב, אני מבחינה חוקית יכול להגיד על עצמי שאני היורש.
אבל היא נשואה, אז הם חיים ביחד, הם...
קודם כל, העם הרומאי לא רצה אותה. הוא הביא אותה לרומא, היא נכנסה, נכנסה מלכותית עם פילים וכל מה שיכלה, והם הרגישו איזה אלמנט זר.
כן.
והם אילצו אותה לעזור למצרים. ואז אוקטביאנוס, שהבין שהאימפריה לא תהיה שלו, כל עוד מרקוס אנטוניוס שולט על חלק המזרחי של השטחים, יצא למלחמה נגדו. ואז המחזה של שייקספיר מתחיל ברגע כאשר המאבק הצבאי מסתיים, הצבא של מרקוס אנטוניוס נוצח.
אוקטביאנוס הוא המנצח.
כן, ועכשיו ממתינים לפלישתו של אוגוסטוס, אוקטביאנוס כלומר, כן. למצרים, ויש גם מאשימים את קליאופטרה, שהיא על ידי מתן פקודה בלתי מחושבת, בזמן הקרב הביאה לנסיגתו של הצי של מרקוס אנטוניוס.
כלומר, היא סייעה לאוקטביאנוס לנצח את אנטוניוס.
כן, בטעות.
לא בכוונה. אף אחד לא מאשים אותה שהיא עשתה כאן איזה תכסיס.
לא, בשום אופן לא.
אבל היא נתנה פקודה שגויה שהובילה למפלתו של אנטוניוס.
אבל יש גם הדעה שהיא רצה לכבוש את אוגוסטוס, כמובן את אוקטביאנוס, זה אותו אדם.
שהיא רצתה לכבוש אותו רומנטית.
רומנטית, כן, אם כבר לא הייתה כוח צעירה. כן, וזו הטרגדיה. הנשק שלה נשבר בידה. הוא בא אחריה במצרים.
אוקטביאנוס.
אוקטביאנוס. והפגישה הזאת לא הצליחה קליאופטרה לכבוש אותו. מכל מיני סיבות, ההיסטוריונים מעריכים שסיקווה היא לא הייתה כל כך צעירה ומפתה.
אבל אנטוניוס נמצא איתה במצרים גם כן, לא?
כן, הם שניים נסוגים, שניים מנוצחים, והפתרון היחידי זה המוות. ואז בא מהסצנה המפורסמת כאשר היא מבקשת שהביאו לה נחש ארסי בתוך סל של פרחים ופירות, כדי שהיא לא תרגיש שהבא המוות, היא מקבלת את הסל, הנחש מקיש אותה, והיא מתה, וזה סוף פסוק.
אז הנה, גם היא מתאבדת.
כן, למעשה זה מתאבד, כן, כן. ומרקוס אנטוניוס גם מתאבד, כפי שרומאי, הגון חייב לעשות, כאשר הכל נגמר.
כן.
והחזיר מאוד מאוד חזק.
תשמע, אבל אני מתחילה לחשוב שאולי שייקספיר לא באמת מאמין באהבה, כי כל הזוגות הגדולים שלו בסופו של דבר מוצאים את מותם בדרך זו או אחרת.
למה? יוליה ורומאו, יש אהבה.
יש אהבה, אבל היא מובילה למוות.
לא, לא אהבה מביא למוות. האלמנט היא מחוץ לזוג הזה מביא למוות. לא הם מתים מגללם.
לא, ברור לי שלומר על שייקספיר שהוא לא מאמין באהבה, שבאמת הוא נחשב לאחד המחזאים הכי רומנטיים, שאפילו יצק בנו את התפיסה של אהבה מהי, אני מבינה שיש בעיה באמירה הזו. אבל הנה, אני מנסה לחפש איזה זוג שסיים את חייו בטוב. רק בקומדיות אולי.
כן, זה קומדיה כמובן, אבל את מבקשת את האהבה בטרגדיות. אז זה לא תהיה טרגדיה אם תנסה.
ברור. אתה צודק. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. היריעה באמת כל כך רחבה שאי אפשר לעבור על כל המחזות והיצירות של שייקספיר. במה נסיים?
שייקספיר מגיע לו שנסיים בסערה. ועל כן, במקרה, הוא כתב מחזה אחרון כנראה, The Tempest, שזה מחזה נפלא מבחינה היסטורית.
ששמו הסערה.
כן, וזה גם משקף את התחלתה של אנגליה כאימפריה קולוניאלית, כי סוף סוף הופיע העולם השלישי, ואי אפשר להגיד שהוא מופיע בצורה יפה, או מפתה, הוא מופיע כפי שאותם הכובשים הלבנים ראו את הילידים, כמו מפלצות.
טוב, שייקספיר בכל זאת היה איש בן זמנו, והדעות הקדומות שהשתרשו אז השפיעו גם עליו, גם, ראינו את זה גם בסוחר מוונציה.
כן, אבל בסוחר מוונציה, הנאום של שיילוק,
כן.
הוא אנושי מאוד, וכללי נכון. מאוד, הוא מתקדם מאוד, ורק מכבד את שייקספיר בצורה, לפי דעתי, היפה ביותר.
זאת אומרת, למרות הסטריאוטיפים שמופיעים במחזה, בסופו של דבר שייקספיר מצליח לצאת מתוכם ולהפוך את שיילוק לאדם.
הוא נותן רשות הדיבור לשיילוק.
כן.
וזה למעשה בפעם הראשונה שסופר נוצרי נותן ליהודי את האפשרות להגן על עצמו ולהציג את עמדתו, וזה דבר יוצא מן הכלל מתקדם בתקופה הזאת.
ובסערה זה לא קורה.
בסערה לא זה קורה. אבל בסערה יש כאן סיפור אחר. יש דעה שהגיבור של הסערה הוא הדוקס של מילאנו שהודח, פרוספרו, הוא שייקספיר. כלומר, שייקספיר מזהה את עצמו עם פרוספרו.
מעניין.
כן.
מה, הוא רואה בעצמו אדם שירד מגדולתו? איש שהודח? הרי שייקספיר עד יומו האחרון היה נחשב לבחיר מחזה אנגליה.
לא ספק, אבל הוא רואה את עצמו כאדם הכולל, הרואה את העולם העירייה כוללת, פשילה. זה מחזה של פשילות ערב הזקנה, אבל כן היחס של פרוספרו, שזו דוקס מילאנו שהודח על ידי האחיו שהדיח אותו, והוא הוגלה על אי בודד באוקיינוס, ושם הוא פוגש שני נציגים של האי הזה, נציג למעשה הילידים המתקדמים, שזה אריאל. אריאל הוא המלאך הטוב, המתהר, החיובי, שעוזר לפרוספרו להישאר בחיים, וקליבן, שזה מעשה היליד, ששמו נגזר מן הביטוי קניבל. זה פשוט
אותם האותיות.
כן. שהוא החיה שבאדם, הפרימיטיביות, הגסות, החושך. וזה כפי שהכובשים האנגלים ראו את העולם החדש שהם עומדים לכבוש.
הילידים נתפסו ביניהם כתתי אדם, אם אפשר לקרוא לזה כך.
כן, בדיוק.
משהו שנמצא בתווך בין חיה לבין בן אנוש.
אני גם רוצה להזכיר לך שהאירופים הגיעו לאמריקה, ושום אמריקאי לא הגיע לאירופה, כדי להסביר את הרקע הכללי.
בסדר, זה נכון,
כן.
אבל זה לא מצדיק,
זה לא מצדיק
תפיסה
דבר,
קולוניאלית כזו או אחרת.
זאת עובדה. זה מסביר לפי דעתי הדעה הלא נכונה, אבל הקיימת,
כן.
של האירופאים בעליונותם.
ברור.
כן. והמחזה הוא למעשה נסתיים ב-happy end.
או, הנה, קיבלנו happy end לקראת סוף התוכנית.
אני מאוד מאושר שהמחזה האחרון של שייקספיר מסתיים ב-happy end.
מה קורה?
קורה שאלה שהפילו את פרוספרו, הם מופלים על ידי הגורל. הם באים לאותו אי בודד, ועכשיו פרוספרו הוא השליט העליון, שעושה שלום ביניהם, הוא המנצח, הוא החכם, הוא הנבון, הוא שייקספיר.
אגב, גם השם שלו, פרוספרו, רומז לנו שהוא he's about to prosper, הוא עומד לסגזג.
בדיוק. ועל כן אנחנו יכולים לסיים את השיחה שלנו על גאון הגאונים, ויליאם שייקספיר, on a note of triumph, על תו של ניצחון.
שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק חמישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על חלום ליל קיץ, אוטלו והסערה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, רפי קופפר, עידו פוזננסקי ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים מנדלסון, פרוקופייב, ורדי והנדל. כמו כן הושמעו שירים מתוך המחזמר נשקיני קייט ושירים אנגליים עממיים.